שלום, ערב טוב. התבקשתי הנושא של המצוות מפסקה ס"ח ועד פסקה ע"ט בעצם, שבה עוסק יהודה הלוי, בעל ספר הכוזרי, או הכוזרי, איך שאתם רוצים. גם קצת בהמשך הוא מדבר ביחס למצוות. השאלה שהמלך שואל, אם נקרא אותו בלשונו, בלשונו המתורגמת: ספר לי, חכן, התיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים אשר הוא מרומם ומקודש וניסה מכדי שישיגו השכלים, כל שכן החושים, יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מאוסת החומר. אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה, אך הלא גם הקטן שמרמסים יש מפליאות החוכמה, מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. ודרך זה החבר נתפס בלשון, שגם בקטן שברמסים יש מפליאות החוכמה, הוא מתחיל לבריאת הנמלה וכולי. עובר דרך הנושא שנקרא הטבע, מיוחס הטבע, מהו הטבע, כוח מן הכוחות וכולי. הטבע החכם, הטבע פועל, הטבע בורא. ועד המשפט, שורש האמנה ושורש הכפירה כאחד. ועד בעצם ההתייחסות, תודה רבה, ההתייחסות לנושא של המצוות. כן, כי הדברים המכינים בפסקה ע"ט. הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים ההם אינם בתחום ידיעת האדם, ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם, ולו גם ידע מהותם לא יודע זמניהם, וכולי. לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית. והנה מי שהגיעתו ידיעה זו בו מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים לכל פרטיה ותנאיה, הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוקיים בחוכמת אנוש, הדרך ההיקש והסברה, הדרך מה שימצא בציפרי הסתגלינים, על דרך הורדת הכוחות הרחנים וכולי, הוא הכופר. אדם כזה מקריב קורבנות ומקטיר כתורת על פי הקש וסברה, ואינו יודע מהות הדברים הדרושים לכך וחמותם, איך יש לעבוד וכולי וכולי. משל למה הדבר דומה? והאמת היא שהמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוקי, והמזיק מצד עצמו הוא היעדר העניין ההוא. אם מסתכלים על כל הפסקה, בעצם שאלת המצוות שמתמודד איתה כרגע רבי יהודה הלוי, באיזשהו מקום היא כנגד הטענה, לאו דווקא, אבל כנגד הטענה של הפילוסוף. מתחילת הדרך, כאשר המלך חולם חלום, כאשר המלך מרגיש מבפנים, כאשר המלך נמצא במצב שיש לו כמיעה למשהו, והוא מרגיש שכל מה שהוא עושה זה לא, ובאיזושהי תובנה של כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים, והמפגש עם הפילוסוף שבעצם אומר לו, מבחינת המעשה, מבחינת העשייה, בדרך הדת, הנקודה היא סוג של התפשטות, סוג של דבקות בשכלים, התנתקות מענייני הגוף, ובעצם הפילוסוף מבטא, אני רואה ככה מכמה הספר, שיותר מאשר מתייחס רבי יהודה הלוי לאסלאם ולנצרות, הוא מתייחס, אבל בתור התבונה או החוכמה שאיתה הוא צריך להתמודד, הפילוסוף לוקח את המקום הראשון. כלומר, בעצם הפילוסוף זה פסגת האנושות עד למרגלות הר סיני. והפילוסוף מציב שאלה שבעצם איתה מתמודד כרגע, זה מה ששואל אותו המלך. איך יכול להיות מפגש של האלוקות, של אותה מציאות הבלתי גבולית, הבלתי מוגדרת, עם בן אדם שאומנם פילי פלאות, אבל עם יצור שהוא משתנה, יצור שהוא מוגבל, יצור שהוא גופני, זהו דבר שלא ייתכן. וזה מה שהוביל בעצם את הפילוסוף למחשבה שבעצם יש השתלשלות, יש איזושהי סיבה ראשונה, אבל מבחינת ההתנהלות, האם יש איזשהו מעשה שהוא אמור להיות רצוי בעיני מישהו, האם בכלל ישנה שנה השגחה, את זה הפילוסוף לא מצליח לקבל. וזה מה שבעצם שואל כאן המלך את החבר. והתשובה שנותן רבי יהודה הלוי, עוד לפני שהוא נכנס בנושא למצוות, כביכול לוקח אותו למשהו אחר, ואומר לו כך, את עצם המפגש של המימד האלוקי עם המציאות החומרית, את זה אנחנו יודעים, את זה אנחנו חווים, את זה אנחנו חיים, גם אם אנחנו לא מצליחים להגדיר את זה בהגדרות א' ב' ג'. כי את המפגש הזה אנחנו מוצאים בהתבוננות בעצם הבריאה. וברגע שאנחנו רואים, ויכול להיות שהאנושות תתבלבל, ובגלל הקושי שהפילוסוף מציג, היא תקרא לזה הטבע, היא תקרא לזה בכל מיני שמות תחליפיים, אנחנו אפילו לא צריכים להגיע לגימטריה של הטבע, אינו עניין כרגע. אבל המפגש של המציאות האלוקית בתוך מציאות חומרית מוגבלת, גופנית, גשמית, קיים בהתבוננות בחי, בהתבוננות בצומח, זה אנחנו מרגישים. ויותר מזה, אנחנו יודעים שהחוכמה נצרכת, ובלשונו החוכמה הדרושה לבריאת הנמלה, היית יחס אותה לגלגל השמיים, לכוכב, ולא לבורא בעל היכולת? אומר לו המלך, אתה שואל שאלה שחייבים עליה לתת תשובה. כלומר, החוכמה שיש כשאתה מתבונן בגוף הנמלה, מצריכת איזשהו מקור של יוצר, של בורא. רק אני עד עכשיו קורא לזה הטבע. אומר לו רבי יהודה הלוי, נכון, בוא ניקח את הנקודת המוצא הזאת. הטבע כשלעצמו מבטא מבחינתנו חיבור של כוח לא מוגדר, אולי זו ההגדרה של האלוקות, כוח לא מוגדר, אולי גם לא יכול להיות מוגדר מבחינתנו האנושית, אבל ודאי המציאות הזאת היא קיימת. כל מה שמעמד הר סיני יוסיף, הוא לא חידש את הקשר, שאתה שואל איך יכול להיות שיש קשר בין המרומם לבין בריאה. מרומם קודש, מי שישיגו השכלים וכל שכן החושים, אנחנו מודעים, חווים, אבל לא יודעים לשים את האצבע, איך יכול להיות שתהיה לו התחברות עם בריאה שפלה, והוא יצווה, מעמד הר סיני איך יכול להיות? אומר רבי יהודה הלוי, מעמד הר סיני לא חידש. מעמד הר סיני הוסיף על מציאות שגם לפני מעמד הר סיני הייתה קיימת. בעצם המציאות, בעצם הטבע. השאלה היא לא איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד לאדם, תניח תפילין או משהו. לא זו השאלה. או אם זו השאלה, התשובה היא לא. זה לא יכול להיות. זה קיים. זה קיים בעצם מציאות הבריאה, מציאות הנמלה, מציאות כל מה שאנחנו רואים עד מעמד הר סיני. ואנחנו יודעים שכדי שהנמלה תתפקד, אז צריך חיבור בין כל החלקים שלה, והחושים שלה וכולי, וכן ביחס לכל בריאה ובריאה שקיימת בעולם לאין מספר. ומן אנחנו מבינים, גם שוב, אם אנחנו לא יודעים להגדיר אותה באצבע, אנחנו מבינים שיש משהו שכבר מתגלה, שבאיזושהי צורה בלתי גבולי מתגלה בגבולי, בעצם הבריאה. עכשיו, ואז הוא עושה את התפנית ישר אל מעשה המצוות. אז החידוש הוא לא מעשה המצוות. אלא להבין, וזה מצטרף למה שרבי יהודה הלוי שוזר כבר כל הזמן, שהעניין האלוקי מגלה עוד מדרגה על המדרגה שנפגשנו איתה עד למעמד הר סיני או עד ליציאת מצרים. היא נפגשנו עם הדומם ועם הצומח ועם החי ועם המדבר, עם בני אדם. והכרנו כבר בזה את המפגש של הבלתי גבולי, של הניסה והמרומה וכו'. הפילוסוף מתחמק, כי הבריאה כבריאה מבקשת את השיתוף, את החיבור של הבלתי משתנה עם המשתנה. כי הנמלה יצור משתנה. הנמלה יצור חי ומת. ואם הבלתי מוגבל והבלתי משתנה נמצא, אז גם הוא משתנה. זו שאלה שלא נשאלת רק בגלל המצוות. מה אני עושה כשאני מקיים מצווה? מה זה עושה בעולם? לא זו השאלה. אלא זו מציאות קיימת. עכשיו כשהגענו למעמד הר סיני, פשוט אותו גילוי של אותו בורא שברא את העולם הוא מה שמתגלה לנו כרגע ויוצר בריאה חדשה. בריאה חדשה. לבריאה החדשה הזאת קוראים, אז זה נכון שהבריאה הזאת כבר נפגשנו איתה באברהם ואילך, אולי קצת לפני זה. אבל הבריאה החדשה של בעצם ישנה, מופיעה הדרכה של מצוות, זו בריאה חדשה של מדרגה שמגלית נוכחות אלוקית יותר גבוהה ממה שהתגלה עד עכשיו. והבריאה הזאת היא עם ישראל קוראים לה. כי לשון הפסוק, עם נברא יעלל כה. וכמו שאנחנו מבינים, כשאנחנו מתבוננים על כל דבר בעולם, שכדי שהוא יתפתח, כדי שהוא יחיה, כדי שהוא יממש את מה שיש בו, כל יצור לפי עניינו, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולהבין שיש עוד יצור חדש, שנקרא עם ישראל, ושיש לו קשר, ושהבלתי מוגבל מתגלה בו בצורה כזאת שכך הוא בא לידי ביטויו, לידי גילויו, לידי מימוש החיים שלו. צריך לתבור לי טוב בהקדמה הזאת. כלומר, אנחנו בעצם מדברים על מציאות של חיים. זה מסביר לנו הרבה מדברי חז"ל, ואתם הדבקים מהשם לוקחיהם חיים, רשעים בחייהם קוראים מתים, צדיקים במותם קוראים חיים. כלומר, אנחנו מדברים בעצם על הגדרת החיים של עם ישראל, שהוא באותו קשר של קיום מצוות, של דבקות, איך שנגדיר את זה, עם ריבונו של עולם על ידי המצוות. בעצם כמו שהנמלה חיה את חייה לפי הנתונים שהבורא הבלתי מוגבל מצידי, תקרא לו הטבע, נמצא בו, גילה בו. עוד משפט אחד, ועד בעצם אפשר יהיה להבין מושגים כמו שהטבע של עם ישראל, מה שהמהר"ל יביא, שהטבע של עם ישראל זה התורה, והוא יקרא לזה טבע, כמו שהטבע של החתול לילל, הטבע של הזה, הטבע של זה, הטבע של ישראל זה ללמוד תורה. כפה למר כגיגית, כן, המהר"ל המפורסם עליה. כפה למר כגיגית כציון למושג של בריאה. זאת צורת החיים של היצור הזה שנקרא עם ישראל. דרך קיום מצוות. כן.
מה שמתגלמת בנמלה, זה חוכמה שמתבעה כבר בבריאה, היא לא משקפת מציאות שמתחדשת כל הזמן. וזה לא טועה אם לכאורה את המצוות שנמצאות כאן ועכשיו.
יפה, אתה שואל. אלא שההבדל בין מה שאנחנו מכירים עד מעמד הר סיני ומי מעמד הר סיני, כמו שנשאל פה, זה כשאנחנו מדברים על הבריאה, יצורי הבריאה, אנחנו מדברים על מציאות שאפשר לדעת למה מתבלבלים וקוראים לטבע. אני רואה נמלה, בסדר. לכאורה, אם לא הייתי יודע שיש דבר כזה שנקרא פרק שירה, או הייתי יודע מושגים מעולמות אחרים, אז הנמלה אוגרת, לכן נמלה עצל, יש לה איזה סוג של חיים שמי שחוקר אז יודע שיש שם מערכת נחמדה מאוד, אבל בסדר, כל מה שהנמלה עושה זה משהו שהוא מוטבע בה מטבע בריאתה. ומלא לכאורה נגמר הקשר בינה, גם ליצור שהיה, אם אנחנו היינו עכשיו המלך ושואלים שאלה את הרבי הלוי, גם אם היה קשר, עדיין לא התקדמנו הרבה מהפילוסוף. הקשר שהיה, כשנבראה הנמלה, היא נבראה עם הכוחות הללו, שהיא אוגרת, שהיא הולכת, שהיא אוספת, אני אומר וכו'. עם כל תנאי הקהילה הנמלית. אבל אתה מדבר כאן על משהו אחר? אתה מדבר על יצירה של, של, של ייצור, שיש לו קשר תמידי על ידי, אז ככה אתה לפחות אומר, אתה אומר שיש מצווה, והמצווה הזאת היא פועלת, והעבירה גם כן פועלת. כלומר, אתה מדבר על נביאי, אתה מדבר על דבקו, אתה מדבר על משהו שהוא לא רק ככה הוא נברא, והיינו נשארים אולי בגדר של, זה טבעו, מכאן ואילך הדברים זורמים. לפני שאני אענה ממוקד בשאלה הזאת, אבל כבר השאלה הזאת יכולה להביא אותנו לפי מה שאמרנו להגדרה, שאולי הייתי מגיע אליה קצת בסוף, שכשאנחנו מדברים על אדם מישראל ועל מצוות, אנחנו מדברים על משהו שהוא נמצא במהות שלו, ועל בחינה שהוא בא לגלות את המהות הזאת. כלומר, קיום המצוות הוא לא משהו שכשאדם מקיים את המצוות, אז הוא קונה משהו. המשפט שאם הוא יוצא מהקשרו, אז הוא לא עומד, אבל בהקשר הוא כן עומד. דהיינו, קיום המצוות לא בא לקנות משהו, הוא לא בא להוסיף משהו, הוא בעצם בא לגלות משהו. הוא בא לגלות את באמת, את הטבע הישראלי. וכשאנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו מגלים את טבענו. כשנמלה אוספת את כל הגרגינים שלה, אנחנו יודעים, היא מגלה את תפקידה. אלא שלאדם ישנה את האפשרות לבחור האם לגלות את הטבע שלו או לא לגלות את הטבע שלו. אבל הטבע יהיה טבע. ואנחנו נמצא מושגים כמו יהודי שחטא יהודי הוא. למה אם הוא חטא אז הוא לא יהודי? כי הוא לא קנה את מה שהוא צריך לקנות. לא, יהודי זה מהות, זה טבע. ככה הוא נברא. לפי ההגדרות שאנחנו נגדיר, או שנמצא שאלה מגדירות את המושג יהודי. ואנחנו אחר כך נמצא מושגים של סגולה ובחירה. זאת אומרת, אבל סגולה ובחירה, אז הכוח הסגולי, הכוח הפנימי, הכוח האמיתי שקיים אצל כל יהודי, הוא הרבה יותר ההגדרה שלו מאשר הכוח הבחירי שלו. ומילא, כשם שהנמלה הולכת ועושה את פעולותיה, באופן טבעי, כך, כשיהודי מקיים מצוות, אז הוא בעצם חי לפי הטבע האמיתי שלו. וכשלא, כי יש לו בחירה ברובד מסוים להחליט שהוא לא עושה את זה. אבל גם כשהוא לא עושה את זה, הוא לא עוקר את הטבע שלו. זאת אומרת, הוא לא יכול להפך להיות גוי. הוא יהודי שהחליט, לא. למה לאדם, למדרגת האדם בכלל, ניתנה אפשרות בחירה, כן או לא, מה שאין כן למדרגת הבהמה, או למדרגת הצומח, או למדרגת הדומם? טוב, זה משהו שאפשר להבין, אבל שככל שאנחנו עולים במדרגה, אז היכולת שלנו לבטא, היכולת, הזכות, החובה, לגלות את הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, היא משהו שתלויה בהגדרתנו כאדם, שהיא גם מצריכת את הבחירה, את היכולת להחליט, את השכל, מה שאין לה בהמה ולצומח ולדומם. אז זה נכון שזה מקרב אותנו להגדרה של הטבע היהודי, הטבע הישראלי. כשאם אנחנו מתבונים במהלך הפסקה, זה בדיוק מה שרבי יהודה הלוי בונה, לכאורה. זאת אומרת, הוא שאל אותו, איך יכול שיש קשר בין לבין הבריאה השפלה? ואז הוא תופס אותו מהמשפט של הנמלה, תופס הכוונה, כן, סיפור ספרותי. זאת אומרת, תופס אותו מהמשפט עם הנמלה, ודרך זה בונה את היסוד של הטבע, כוח מן הכוחות, והחבר אומר, אין ידיעתם אותם, כי אם כי ידיעתנו אנו, התחלה והסיבה שבכוחם התנועה הדבר וכו', ממשיך הלאה, עד הסיכום. אם כן רואה אני כי בשמות הללו יטעונו החכמים ויביאונו ידי ראיית הטבע כשותף לאלוה, שכן אנו אומרים הטבע חכם, הטבע פועל, ולטעמה מתכן לומר גם הטבע בורא. אל נתבלבל, אומר רבי יהודה לוי, באיזשהו מקום המפגש עם האלוקות, גם החיפוש את האלוקות, הגדרת המציאות כמציאות אלוקית קיימת, רק היא מותאה קצת. כי כשאתה אומר הטבע, אתה בעצם לא מדבר על מישהו או על משהו שיכול לבקש ממך גם לעשות משהו. אז מזה ניצלת. אבל אם נתבונן, אומר רבי יהודה לוי, זה רק הטעיה. כי בעצם יש משהו בורא. והשאלה, אם יש משהו בורא, אז הוא כבר קיים. עכשיו בוא נראה איך ממשיכים הלאה גם לנושא של קיום המצוות. כשם שאין לייחס לאיש ולאישה, ואישה את יצירת הולד על ידי זיווגיו, שהרי הצד האמת אינה כי אם הם מסייעים לחומר מוכן לכך בקבלת הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מאת הצייר החכם. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים אלוקיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. שזה משפט המפתח גם לנושא של המצוות. בפסקה עין ת' הוא פותח בכמה משפטים שצריך להתבונן בכל אחד מהם. א', הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוקיים האלה אינם בתחום ידיעת האדם. למה? אי אפשר לאדם לשער כמותם ואיכותם. זה תשובה ללמה? או שזה תוספת על חוסר האפשרות של ידיעת האדם. לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית. ועוד שאלה שעולה מפה, אז למה האדם מחפש? מה גורם לו לאדם לחפש או לחשוב שהוא יכול? ומה גורם לו לאדם לעשות מעשים? ופה יכול להיות שהתייחסות היא גם לדתות האחרות, כלומר מעבר לפילוסוף, או במקביל לפילוסוף, או מתחת לפילוסוף, כבר שהם כן מחפשים מעשים. הלא אם זה בלתי אפשרי, אז זה בלתי אפשרי. מאיפה באה הדחיפה הזאת? את משל השכר והתרופות היה אפשר להבין ברובד, שכשאנחנו מדברים על המפגש בין הרוח לבין החומר, כשאנחנו מדברים על הרוח האלוקית, הרוח הנבואית, איך היא מתחברת עם החומר, עם הגוף של האדם, עם המציאות הגופנית בעולם גשמי, אז התשובה הבסיסית היא שהאדם לא יודע להגדיר את הרוח. את הרוח האלוקית הוא לא יודע להגדיר. הוא לא נפגש איתה בצורה כזאת שיכול להגיד, אלה המרכיבים שלה, א', ב', ג', ד', החומר של האדם זה גם כן א', ב', ג', ד', בוא נעשה שידוך. ואת מרכיבי הרוח יכול לדעת רק בורא הרוח. והוא זה שיודע את המרכיבים. הוא הרופא שיודע את התרופות המתאימות לכל אחד מהמחלות. למרות שכל תרופה היא נהדרת. אבל היא נהדרת בגלל החומרים שמרכיבים אותה לאותו כוח מקבל. דהיינו אותה מציאות מחלה, שברגע שהיא נפגעת, אז התרופה מתאימה לאותה מחלה. ותרופה אחרת, היא טובה מאוד לרפא מחלה א', אבל היא גרועה מאוד. מה שחזל רומזים במדרש, בגמרא, שהבשר ודם, תרופה שלו, אז היא מזיקה, היא מועילה לאחד, לדבר אחד, ומזיקה לדבר השני. כי כמה שזה דבר שהוא מופיע מתוך מציאות חומרית, אז מסביר גם המהר"ל בנתיב התורה, יש לו ודאי איזה איכות מן האיכויות. זה משהו חם, מבחינת המזג, חם, קר, ואז זה מזיק לדברים שהם חמים או קרים, למרות שזה יכול להועיל למשהו. ואילו התורה מרפאת את הכל. מה מתכוונים חז"ל? את הרוח אתה לא מכיר. אתה האדם. הוא אומר לי, כשאתה בא למצוא איך אפשר לחבר את הרוח האלוקית עם המציאות החומרית, אתה לא, זה לא שייך. זה כמו לקחת תרופה לא מתאימה מהארון התרופות. אבל זה יותר מזה. המהר"ל בתחילת נתיב התורה אומר, שלמה המלך אמר, יתמוך דבריי לבך, שמור מצוותיי וחיה. מבאר המהר"ל, ששלמה המלך אומר, שהתורה היא החיים. היא כוח החיים של האדם. ממשיך המהר"ל ומבאר, שהתורה היא בעצם סדר העולם כולו. הסתכל באורייתא וברא עלמא. זה מה שמביא שם המהר"ל. ואם היא סדר העולם, אז ודאי גם סדר האדם. אלא שסדר האדם גלוי, איך לשונו, סדר האדם גלוי, כי האדם צריך לדעת מה לעשות, וזה מה שהתורה רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. וסדר העולם הוא לא גלוי. אבל בשעה שהאדם עושה את הסדר שלו, נעשה סדר בעולם. אם נתבונן במה שאמרנו, מצווה שאדם עושה, מעשה שאדם עושה, האדם הפרטי, לא בחבורה, לבד, המעשה שהאדם עושה הוא מעשה שמסדר את העולם כולו. מה שהמשנה בקידוש של עשה מצווה אחת, איתה את כל העולם לקו זכות. כלומר, ישנם קשרים רוחניים בין המעשה שעושה האדם מישראל לבין כל העולם כולו. וכאשר האדם מישראל עושה מעשה, העולם כולו מתקדם, העולם כולו מסתדר. כל מה שאנחנו עושים במהלך הדורות, בזיכוך, בקיום תורה ומצוות, אנחנו גורמים להתקדמות העולם כדי שיוכל להתגלות הרוח האלוקית בעולם כולו. מה שאנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, וידע כל פעול כי אתה וכו', ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כלומר, זה לא רק איך אני מתחבר להגיע למושכלות העליונות, כי לשונו של הפילוסוף, ופורש קצת מה, או פורש הרבה, באמת הרבה, הם הגיעו באמת להשגות גבוהות מאוד, אבל להגיע לרוח האלוקית, ולא רק שאני לא יודע בתור האדם הפרטי את הרוח כביכול שלי, אלא גודל ההשפעה של המעשה הקטן של יהודי גדול. אין יהודי קטן. גודל המעשה של יהודי, אנחנו לא יכולים לשער אותו בכלל. ולקבוע או לנסות להבין, או ליצור מעשה, שאם אני אעשה אותו פה, אני פועל שם, זה בכלל לא בתחום השגת האדם. עברתי לעולם, אבל זה עוד נכון לפני שמגיעים לכל העולם, זה גם נכון ביחס לישראל. הלא, את קבלת התורה, חיוב המצוות, פרשת קבלת עול מצוות בקריאת שמע היא בלשון רבים נאמרה. תרי"ג מצוות, אין שום יהודי שיכול לקיים תרי"ג מצוות. אם הוא מלך, אז הוא לא כהן. אם הוא כהן, הוא לא כהן גדול, כהן גדול, כהן גדול. אין שום אפשרות לקיים את כל תרי"ג מצוות, יהודי אחד. תרי"ג מצוות כמכלול יכולות להתקיים רק על ידי כלל ישראל כולו. ויהיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, נאמר בלשון רבים, כי שום מצווה היא לא פרטית, כמו ששום יהודי הוא לא פרטי. ולכן כשמישהו אומר את הנוסח של השם ייחוד לפני הנחת התפילין, עם כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותרי"ג מצוות התלויות בה. תרי"ג מצוות התלויות בה. כל מצווה, בכל מצווה, תלויות כל תרי"ג מצוות. כי בעצם יש קשר בין כל מצווה למצווה, וכל מצווה למצווה מחבר בין כל יהודי ויהודי וכל העולם כולו. אז שיבוא בן אדם ויגיד אני יודע, אז גם אם הוא יהיה בעל רצון גדול מאוד, כי הוא באמת חש את הנוכחות האלוקית, הוא באמת חש, כהבנתך רצויה, אבל חוסר האפשרות שאי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם, זה בלתי נתפס במחשבה של אדם בכלל. אז למה האדם מנסה? למה האדם מחפש? ברוך אתה אדוני. החיפוש האנושי נובע במגלל היות העולם באמת עולם אלוקי. ואני אקרא בלשונו של הרב בלמהלך האידאות. ההכנה לרעיון האלוקי נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. כמן שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, או כמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, המציאות האלוקית נמצאת בעולם, והיא הכוח הדוחף את העולם כולו. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן בחיי גוי ואדם מסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה. אלה הם שלבי התנועה לצד ההשתלמות של הרעיון האלוקי והתבררותו. מה שבעצם מבטא הכוזרי בתחילת הדרך, בתחילת הספר, החלום, המלך בדימוי הספרותי הזה, או במציאות האמיתית, אינו עניין. החלום זה ביטוי לכיסופים, זה ביטוי למה שאדם חושב כל היום, אז הוא חולם על זה. והמלך אולי כמבטא באמת איזושהי בחינה כוללת, זה לא אדם פרטי, זה מלך שהוא כולל. האנושות כולה מחפשת את האלוקים. גם הפילוסוף מחפש את האלוקים. וגם הנוצרי וגם המוסלמי. כי החיפוש מוטבע בעצם בריאת העולם. אלא שלכולם חסר מעמד הר סיני. ומה שחסר במעמד הר סיני, ההתגלות האלוקית, והקשר שקראנו לו מקודם הבריאתי הזה, של עם נברא יעלל כעם זו יצרתי לי, שחסר לפילוסוף, לנוצרי, למוסלמי, למרות שבאו גם אחר כך. אבל החיפוש קיים. וכמה שהחיפוש קיים, לא יכול העולם לנוח מהתביעה הפנימית הזאת ומחיפוש הדרך. יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך. הברך הקורעת לכל מיני כיוונים מוזרים, בסוף יכירו וידעו כי לך תכרע כל ברך. הכיוון בסוף יהיה נכון. אבל העבודה הזרה היא עבודה, רק היא זרה. כי העבודה היא באמת נובעת מהביקוש. כמו שהגמרא בסנהדרין מספרת, שמנשה אומר לרב אשי, אם אתה היית בזמני, היית מרים את השיפולים של הפרק, של הגלימה, ורץ, רץ אחרינו לעבוד עבודה זרה. החיפוש, הביקוש, התביעה, היא עוצמתית. עד שהגמרא מספרת שהשני כסף לגדול היו צריכים לפגוע ביצר העבודה זרה, הוא אומר לבנבואה במקביל, כדי להוריד קצת מהתביעה האנושית ולהתחיל את הדרך הארוכה קצת של חכם עדיף מנביא. כי בעוצמת הנבואה אז גם עוצמת העבודה זרה. אז מורידים קצת, יורדים לרמת החכם, יורדים אל הפרטים, בית שני, ומתחילים לבנות את הדרך לאט לאט. דרך ארוכה. אבל בטוחה כנראה יותר. פסקה נוספת. שבעצם הם הדברים של רבי יהודה הלוי. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס, מאמר של הרב עזרוני מצימאון לקל חי. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח קיים באוויר האלוקי. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוקים דווקא. הרב לא מדבר על יהודים בכלל. הרב מדבר על האנושות כולה. אם מעט מפחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי מיד הוא טרוף כספינה מטורפת בים. יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ועוביות ההרגשה, עד הצלחנו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן. עד שידמה שכבר מצא מנוח, אבל לא יערכו הימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הכלאי יחל את פעולו בכל תוקף. וכל מנוחתנו הוא רק באלוקים. אבל איך מוצאים? איך מחפשים? הרב ממשיך שם. הנקודה הזאת, זה הבסיס של הדיבור כרגע של רבי יהודה הלוי עם המלך. המלך מגיע מתוך, הפסקה הזאת הייתה יכולה להיות מקושרת ישר לחלום שאמרו לו שהמעשיך אינם רצויים. איך יכול בכלל מעשים רצויים? זה עונה לו כאן רבי יהודה הלוי מכל מה שאמרנו. ישנן תכונות מסוימות בבריאה הזאת שקוראים לה ישראל. וישנה התאמה בין החוקים שנתן הקדוש ברוך הוא להם כדי לבטא, כדי לגלות, כדי לחשוף, כדי לחיות, כדי להגיע לאותה מדרגת נבואה. מי ייתן עם השם כולו נביאים? למה? התשובה היא ככה. אין שום תשובה יותר אמיתית מהתשובה ככה. כמה שהגעתי כמה דקות או יותר מכמה דקות לפה לפני זה, הספקתי להסתובב ב... אז ראיתי שיש דף שכמדומני שאתה חתום שם למטה, לא? על לימוד הבקיאות של שני המאמרים הראשונים בכוזרי, השאלה היא האחרונה, האם אנחנו צריכים לקיים את המצוות מתוך הבנה או לא, האם יש עניין לקיים את המצוות מתוך הבנה? אז אני פותח גם התייחסות לשאלה הזאת, לכאורה התשובה היא לא. לא, כי אי אפשר. איך יכול להיות, איך אפשר להגיד משפט כזה? עוד מעט נעשה מחלוקת בין יהודה הלוי לרמב"ם וכולי. מילא זה עוד אפשר לעשות, אולי. אבל יש גם בין הרב קוק לבין, זה קצת קשה יותר. טעמי מצוות. אבל השורש כל טעמי המצוות של התשובה היא, למה ככה? זהו הסדר האלוקי. או דברי שלמה המלך, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. כששלמה המלך אומר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני לגבי פרה אדומה, זה בניין אב לכל התורה כולה. אם את זה הוא לא הבין, בעצם גם כל מה שהוא כן הבין, אז הוא לא הבין. בואו קצת נסייג את המשפט האחרון. קיום המצוות, אם היינו שואלים את השאלה, האם זה טוב לקיים מצוות, או האם מצווה זה דבר טוב, האם שבת זה דבר טוב, התשובה לא. שוב, שלא יצאו דבריי מהקשרה. התשובה היא לא. כי אם שמירת שבת היא דבר טוב, לא יעלה על הדעת שגוי ששבת חייב מיתה. כזה דבר טוב הוא עשה. אז למה חייב מיתה? כי זה לא מתאים לו. אז ההתאמה היא הנקודה. שלא לעשות את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא הגזרות. וזה המהר"ל מעריך בתחילת תפארת ישראל בפרק ז', אחר שביאנו לך כי מידות השם יתברך גזרות על ישראל כמלך הגוזר על עמו, אין עליך לחשוב כמו שחשב הרמב״ם בפירוש המאמר הזה, שדעת חזר שגזר עלינו המצוות ואין להם טעם, רק שהם גזרה לנסות ישראל לצרף אותם וישמרו את מצוותיו. וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלה לצרף בין הבריות. שנאמר כל אמרת אלוקה צירופה. עד כאן. אמר על מעריך, ודע כי גרעין אשר נזרע באדמה הוא מוציא אילן ופירות ועלים וענפים, כמו רבי יהודה הלוי, מתחיל מהטבע. ועלים והפירות הם בצורה מיוחדת שראוי על הגרעין מצד טבעו המיוחד לו. ואל תאמר שאם היה מוציא ענפים ועלים בצורה אחרת היה זרע. כך גזר הטבע של הגרעין, ובצורה הזאת ובצורה הזה יוצא הגרעין אל הפועל. וכמו כן עצמו הנפש שהיא מלמעלה היא זכה ותאורה וניתנה בגוף האדם למטה. וצריך שיוציא אותה אל הפועל כמו שהגרעין יוצא אל הפועל מן האדמה שנזרע. והיא יוצאת אל הפועל כפי מה שראוי לנפש. ואז ישנה התאמה לנפש של גוי, ישנה התאמה לחיה, ניתנה לנמלה, וישנה יציאת נפש של השלמות אצל ישראל. עם השם אשר בחר בהם ונתייחדו אל השם יתברך יותר ויותר, שיש להם נפש מיוחדת אלוקית ביותר. נתייחדו עוד במצוות שלא יצאו מן הסדר הראוי. כלומר, ישראל זו בריאה שהיא מוציאה את הגרעין שבה, את העניין האלוקי שמופיע בה, רק בצורה הזאת. למה? ככה. כי כך גזר הקדוש ברוך הוא. ככה הוא ברא את הנמלה, ככה הוא ברא את הגוי, וככה הוא ברא את עם ישראל. זו בריאה אחרת. אז הרמח"ל במסילת ישרים יגיד שאם אדם לא עושה את תפקידו והוא לא זהיר, כבר בזהירות הוא יגיד את זה, אולי אפילו בהקדמה, הרי הוא גרוע מן הבהמות. נכון. אם יתגאה אדם, נגיד לו יתוש קדמך. פרשת השבוע שקראנו, הים אומר לישראל, זה התפקיד שלי, מה אתה רוצה ממני? צריך ללמד תשובה שם. אבל באמת, אין הכי נעמי. אנחנו בעצם צריכים לגלות את מהותנו, את עצמיותנו.
זה לשלילה ולחיוב.
לחיוב? כאשר האדם מבטא את מה שהקדוש ברוך הוא סידר בו, והחיוב שברא אותו הקדוש ברוך הוא שתתגלה בו באדם ישראל, באומה הישראלית, אותה רוח אלוקית, כי היווה לו הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, במציאות שכאן של העולם הזה, אז הרי אנחנו מבטאים את תפקידי. וכמה שניתנה לו לאדם הבחירה, לא או כן, והוא עושה כן, אז בזה הוא בעצם מבטא את שלמותו, ועל זה הוא מקבל את השכר. אם אנחנו מדברים למושג של שכר וצירוף אל השכר, או שכר ועונש. שגם זה המערה מתעסק בתחילת תפארת.
לא, אבל אם יש, אם אין, אנחנו לא מוסיפים בצד של חוכמה, אז זה שאני מקיים את הטבע שלי, זה לא שונה שהנמלה מקיימת את הטבע שלה. אפשר. רק אם אני אומר שיש פה חוכמה מסוימת, אז אני יכול להבין למה מעלתי גדולה מהנמלה.
אני חושב לא החוכמה כמו הבחירה. כלומר, ההבדל בינו ובין הנמלה שהנמלה אין לה בחירה לעשות את תפקידה כן או לא. ולכן כשהיא עושה תפקידה, היא עושה תפקידה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם בחירה חופשית, האם לעשות את, בין אם הוא הבן אדם גוי, לגבי השבע מצוות, בני נוח, או לגבי כל הדברים, בעיקר. ואת האדם ישראל ביחס לקיום המצוות, בהתאמה. והייתי אומר יותר מזה, כבר שכאשר אדם מבטא את מה ש, זה לא בדיוק שכר, זה אתה. הנה, הגעת למה שצריך להגיע. והעולם הגיע לכל מה שצריך להגיע.
לגויים יש חיים יותר פשוטים, הם מגיעים במעלת הבחירה רק עם שבע מצוות.
לעצם יש חיים עוד יותר פשוטים.
נו, והם מקיימים את הבחירה, אם אז כל עניין הבחירה...
נכון, אבל זה נכון, זה נכון. אבל למה שגוי יכול להגיע, זה הרבה יותר נמוך ממה שיהודי יכול להגיע. כי זה מה שהתחלתי עם האבן. כי גם האבן עושה תפקידה, וגם אם הגוי יעשה את שבע מצוות, הוא עושה את תפקידו. אבל הוא לא יכול להגיע למה שיהודי יכול להגיע.
אבל לא יש בחירה ולנו, יש בחירה מה בחירה.
נכון, אבל הבחירה שלו היא להוציא את מה שהוא יכול להוציא כגוי. אז המקור שבו אליו הוא יכול להגיע, הוא לא נבואה. רוח הקודש אולי כן. ככה מופיע בתנית ואליהו, בידנית נשתמל וארץ, בניש, בנישה, בן גוי, בן גוי, בן גוי, הכל לפי מעשיו שורה לה ברוח הקודש. ככה מופיע בתנית ואליהו. אבל זה לא נבואה, זה מדרגה אחרת. והחלק לעולם הבא של חסידי אומות העולם הוא בחינה אחרת מכל ישראל שלהם חלק לעולם הבא, שזה מדרגה אחרת. רבי יהודה הלוי יגיד שאפילו גר לא יכול להגיע למה שיהודי יכול להגיע. כי זה מדרגה אחרת. וממילא, אם אנחנו באים להתבונן בסוגיה של טעמי המצוות, אז צריך לדעת שכל טעמי המצוות לפי זה הם רק מצידנו ולא מהצד האלוקי. כלומר, הם לא באות להגדיר מה הקדוש ברוך הוא רצה או מהו הסדר, אלא הם באות, אם נשתמש במילה, לחבר או לכלול יותר ויותר כוחות שלנו בעשיית המצוות. כי אינו דומה מי שיקיים מצווה בלי לדעת כלום, לבין מי שמקיים את המצוות כי הוא מחובר אליה יותר, כי הוא מבין יותר, כי הוא יודע יותר. דהיינו, קיום המצווה שלו נעשה על ידי יותר ויותר כוחות של נפש שיש לו. בין מצוות אנשים מלומדה, שקיום המצווה לפעמים זה כלאח היד, מין מתעסק כזה, או לא מתכוון, לבין מישהו שעושה את זה כל כולו. אבל דרך סיבור האוזן, אם נברא כסנגור מכל מצווה, עד שנעשה את המצווה עם כל כוחות הנפש של האדם, השכלי והשמחה, אז הסנגור הוא שלם וגדול. ואם לא, אז הוא חסר. סנגור כביטוי להשפעת המצוות של האדם. אבל זה רק ברמה הזאת. אנחנו יכולים להבין. לפי מה שמתגלנו, מפי ספרים, מפי סופרים, או לפי ברמת הידיעה, מתוך ההבנה שהיא מוגבלת. אמרתי, יחכמה והיא רחוקה ממני. האם מי שמקיים את המצוות בשמחה, בהתלהבות, מתוך תחושה של ביטול לריבונו של עולם, הוא לא מבין. מה זה לא מבין? יש לו הבנה, אבל הוא יודע שכל מה שהוא מבין זה, זה מתבטל ביחס לכל מה שיש כאן. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אז אם השאלה, אם לא צריך הבנה ולעשות אותה כמעשה קוף באלמה, אז זה חיסרון. כי האדם הפועל זה לא רק הידיים ולא רק הרגליים, זה גם כוחות החיים הפנימיים שלו. כל מה שאני יכול לצרף אל האדם הפועל, אני צריך לצרף. ולזה מועילה התבוננות וההשכלה וההבנה והשכל והרגש והחום והכל 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 והכל. אז כמה שאני יותר מתבונן במצווה, אני יותר חי אותה. אבל מבחינת הטעם, אבל בעצם כך גזרה חוכמתו התברך. שבעשיית המצווה הזאת אני פועל על כל העולם כולו. אז מחיילם יכול להגיד, אני מבין איך הדברים פועלים. זה אומר רבי יהודה הלוי, זה בלתי אפשרי. לא יוכל האדם לשער כמותה ואיכותה וכו'. מן אפשר להבין עוד פסקה. שמופיעה באורות ארץ ישראל פסקה זין. לא יודע אם הפסקה מובנת, אבל המנגינה שלה יותר מובנת מתוך הדברים שדיברנו. מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים. מלאות דעה ורצון. מלאות רוח, הבטה או מציאות מלאה. מזוהר האותיות החיות הללו, דהיינו, ככל שהאותיות הנקודות החיים הנשמתיים, מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, לכל שדרות הרצון, הדעה והמפעל, לרוח ונשמה בכל ערכיהם. כלומר, הכוח הפנימי הנשמתי ממנו הכל מואר. כמה שאנחנו צריכים לחשוף את זה, ככה גם הדעה והרצון והעשייה שלנו מתגדלות. כמה שהנשמה שלנו ישנה, אז הכל נגזר ממילא גם כן. כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים. כל עולמים. מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות מכל תרי"ג מצוות, התלויות מכל מצווה, בכל מצווה. הם הם הדברים שאמרנו. מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. אולי אנחנו לא מבינים, אבל סוד האמונה. זיו אור אלוקים חיים, אור חיי העולמים וכו'. תכף בגישתנו למצווה, לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותינו. אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה עליונה וכו'. אז יש על זה השפעה בכל העולם כולו. עכשיו אפשר להבין עוד נקודה, שזה מה שהרב הולך לדבר פה. שאם דיברנו על היכולת ועל ההתאמה של המצוות למהותינו, אז ההבנה של ערך מצווה בארץ ישראל זה למעלה מכל מה שאנחנו מבינים. בשם החפץ חיים יש מצווה אחת שעושים בארץ ישראל, פי 100, פי 10, לא יודע. הרמב"ן המפורסם, הספרי המפורסם, הציב אלך ציונים, שכל המצוות, גם מצוות שתלויות בגוף בחוץ לארץ, הם מבחינה של אומנם חובה דאורייתא, אבל כדי שלא נשכח אותם כשנחזור לארץ. כי בארץ אנחנו חיים את החיים הטבעיים שלנו בצורה השלמה. מחוץ לארץ, אומר הגאון, אנחנו מבחינת בית קברות. מפוזר ומפורד בין העמים. בארץ גוי אחד בארץ, אומר הזוהר, בארץ ודעיקו אחד. בארץ אנחנו אחד. וכמה שאמרנו שהמצוות זה והיה עם שמוע, זה נאמר לכל ישראל, אז בארץ ישראל, שם באמת, כמו שאומר הרמב"ן, המשפט לאלוקי הארץ. שהוא מדבר על הספרי הזה. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. שם מחשיפות חן, נערה, יונקות חיים עצמיים וכו'. אז גם אפשר להבין את הפסקה הראשונה בעוד. שאת ארץ ישראל אי אפשר להבין. כי קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. אותו ביטוי. השכלה אנושית, אי אפשר להבין את זה. מכיוון שכאן בארץ אנחנו נפגשים עם המושג עם נברא. כאן אנחנו מגלים את מהותנו כעם. כאן בעצם המצוות מקבלות את עניינם השלם ואולי האמיתי. לא בחוץ לארץ. שם זה יציב ולחצים. ובאלה אפשר להבין שכשחוזרים לארץ, מגיעים לארץ, קיום המצוות בארץ, הוא משדרג, או הוא יותר מכוון אל האמת, בצורה של סידור העולם, בתיקון העולם, במלכות שדי, במהרה בימינו אמן, או יש לנו עוד כמה? במהרה בימינו? כלומר, אם ניקח את הכל, הטבע של ישראל מתגלה כאן. לכן, אם עקבנו אחרי כל המהלך, אומרת הגמרא במועד קטן, שנבואה רק בארץ. מועד קטן עושה אותה. היו היה דבר השם יחזקה בן מוזי, היו בגלל שהיה. אבל אין נבואה בחוץ לארץ. כי נבואה היא הגילוי של הטבע הישראלי. מי ייתן להם השם כולו נביאים? יונה בורח מן הארץ. לא כי הוא חושב שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. אלא בגלל שבחוץ לארץ, האדמה של חוץ לארץ, היא לא בנויה בהתאמה ליכולת לחבר בין הרוח האלוקית, גם לאדם מישראל. זה לא יאומן. כלומר, תומת ארץ העמים, אבל בארץ, כן. אז יש ארץ, ויש ישראל, ויש תורה, יש נשמה. רק ככה. מתגלה הטבע, ורק ככה מגיעים המצוות והחיבור השלם והמלא בין הרוח האלוקית מתגלית כאן בעולם הגשמי המגובל. בעזרת השם, שנזכה. אמינו. שכחתי לשאול אם יש שאלות. טוב, אני כבר שאלה שכחתי. ואם יש שאלות, משהו, אז אני שואלה. Thank you.